יאללה, כמה פעמים היום אחד לילד שלך למות?
לא, האמת שלא, היום לא.
גם לי, אני עובר יומיים חביבים. רוצה סיפור איך הילד שלי השפיל אותי אצל הרופא שיניים? פשוט השפיל אותי. עכשיו, ברור שהוא לא מצחצח שיניים, אבל זה לא כי הוא אוטיס, זה כי הוא בן 9. אין איזה דרך שאוטיס לא מצחצח שיניים יותר. אנחנו מגיעים לרופא שיניים, ועכשיו זה כאילו, זה צריך להסיר שיניים, אוקיי?
מה זאת אומרת?
צריך לעקור שן, אז אני לא יודע, חרטטו אותי. כאילו, רופאת השיניים דפקה אותי. כאילו, אתה מבין, צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, בסוף עשיתי גשר לשן, עשיתי, איך קוראים זה, כתר מכסף לשן חלב. והבנתי את זה רק
כן, גם,
למה?
גם לסתיו יש את
זה. אבל למה?
כי זה צריך לשמור את זה עד שהשן הבאה היא תצא.
לא, את יודעת מה אפשר לעשות? לתלוש את השן, לפנות את המקום, לעשות פינוי בינוי עכשיו.
לא, אבל יש שם איזשהו תהליך, אני לא יודע.
כן, יש תהליך, תהליך פנימי, בין החשבון לרקטום שלי, יש תהליך מאוד פנימי שעבר שם. קיצור, הילד שוכב שם, מסתול מגז צחוק, שזה נורא נחמד. והרופאה מתחילה לשאול כזה, ומה אבא עושה? ואני לא מספיק לענות שום דבר, וג'ונתן פשוט אומר זה, אבא שלי מובטל! אין לו עבודה! ואני מקווה שזה יוציא לנו הנחה.
כן. אז רגע, אבל זה יותר, זה כמעט כמו אצל יונתן גפן, ורק אבא שלי יושב וכותב שירים.
כן, זה בערך ככה. אז זה היה הפעם האחרונה שהוא ממש הביך אותי, אבל זה היתרון. כי כשאתה סטנדאפיסט, ילד אוטיסט זה לא חיסרון. זה עוד 15 דקות, זמן במה.
אבל אתה לא מדבר עליו בסטנדאפ, גם
אני לא. אני דיברתי, האמת היא, פעם אחת ניסיתי לעשות סטנדאפ על אוטיזם, ודיברתי על, וואי, מה היה הקטע? שזהבה ושלושת הדובים, שזהבה היא פשוט אוטיסטית, כאילו, היא לא מובנת. כאילו, תחשבו, היא נכנסת לבית, היא רואה בית זר, אוקיי, אין אף אחד, אז החלטה היא...
ואין לה פחד, אז זה הכל איזה, נכנס לחדר, אני לא חשש.
אין אף אחד, אז הבית בטח פנוי, אני אכנס. ואז,
ברור.
ואז, אוקיי, מה היא רואה? שלוש קערות אוכל. קערת אוכל גדולה, קערת אוכל בינונית, קערת אוכל קטנה, אוקיי, מי סופר ככה? אוקיי, אנשים, אדם רגיל לא נכנס, הנה, זה הקערה הטובה. אוקיי, ואז היא אוכלת אותה, אוקיי? ואז היא מחפשת
כיסא.
עכשיו, בן אדם עוד פעם, לא אוטיסט, היה עושה את הקישור, כאילו, קערה קטנה, כיסא קטן. לא, עוד פעם, יש כיסא גדול, הוא גדול מדי.
התהליך מתחיל מההתחלה.
כן, כל פעם מההתחלה. עכשיו, עוד פעם אותו דבר עם המיטה, אוקיי? ואז היא הולכת עוד פעם עם המיטות. המיטה גדולה, כאילו, די, תעשי, זה פעם שלישית פה, תעשי את הקישור, לא. ואז היא הולכת לישון, ואז מגיעים מהדובים, ואז היא מתעוררת, ואז היא כזה, אינטראקציה חברתית, והיא בורחת. ועשיתי את הקטע הזה, וזה היה נחמד. כאילו, עשיתי את זה בפסטיבל מלא זמן. אבל לא חזרתי אליו, כי אמרתי כאילו מה אני אעשה
אותו. אבל, אוקיי, אז רגע, שנייה, בוא נעצור רגע ונציג אותך.
היי, אני בגלל אני מופתל, כמו שהבן שלי מציג אותי. אני מופתל, אני בן אדם חסר תועלת.
לא, זה יכול להיות מצחיק, כי בדרך כלל אינה לא מצליחה להכניס מילה מרוב שאני מדברת. בוא נראה איך זה יעבוד עם שני סטנדאפיסטים וכשהם מדברים. אז רגע. לנשום, גרג, עד שאני לא נותנת סימן, אתה לא מדבר, אוקיי? היי מאזינים של הפודקאסט, אני מאוד, זאת אנה, אני מאוד מצטערת של מזמן לא אלינו פרקים. בפרק הזה אני מערכת את גרג קונין, המדהים והנהדר, שהוא חבר וקולגה, אני מקווה שאני יכולה לקרוא לעצמי קולגה שלו, והוא גם...
את יכולה לקרוא לעצמך איך שאת רוצה, את יודעת.
אבל אני לא הקולגה שלך. כן, כי גרג הוא סטנדאפיסט יותר מקצועי ממני, אבל זה לא כזה קשה, כי כולם, הרוב האנשים סטנדאפיסטים יותר מקצועי ממני.
והיא נותנת מחמאה, והיא מורידה אותך. תודה. תודה. אתה יותר טוב ממני, אבל זה לא רף גבוה.
נכון, נכון. סליחה, אבל אני לא יכולה רק להוריד לעצמי, תן לי.
אני חושב שאת די מצחיקה, את מצחיקה. את הרבה יותר מצחיקה ממה שאת חושבת.
תודה רבה. ממך זו עוד מחמאה ענקית. אז אנחנו, יומן הקפטן זה 30 לאפריל 2024, אנחנו ממש הבוקר הראשון אחרי פסח, שהילדים סוף סוף חזרו למסגרות, איזה כיף. ובואו אנחנו נציג אותך עוד טיפה למאזינים של הפודקאסט, למאזינות, כי הרוב זה אנשים.
כן.
אז גרג הוא אבא מיוחד, ואני ממש רוצה שנדבר איתו על זה. האמת שעד עכשיו לא יצא לנו עוד לארח אבא. אירחנו גברים, אבל עוד לא אבא, זה מאוד מעניין. ואני צופה שהפרק הזה יהיה מצחיק במיוחד.
תודה, הרמת את הרב, זה קל. אז כן, היי.
הרמתי, עכשיו, יש לך חרדת ביצוע עכשיו?
יש לי חרדת ביצוע.
כן, אוי יופי, השעה 12 בצהריים כבר גרמתי לבן אדם חכם לחרדות. היום לא עבר לחינם.
זה לדעתי צריך להיות הבדיקה, לאם אתה חכם או לא. פשוט במקום בדיקת IQ והמבחן הזה, אתה כרגע בחרדה, כן, אתה חכם, תמשיך עם החיים שלך. שמת לב לזה? טיפשים לא זוגים מחרדה. חרדה זה, ככה צריך להבחן למחוננים, לדעתי.
האמת היא שזה נכון, גם כשאומרים לי שאני חכמה, אני אף פעם לא יודעת איך להגיב לזה. כי אני חושבת שהם צוחקים עליי, אבל זה קשור לשורשים סובייטים, שגם אותם אתה חולק איתי, אז איזה כיף. אבל גרג הוא מהמקצוענים, הוא הרוסים של הביוקר, הוא ממוסקו.
כן, נכון, אני...
והוא לא הגיע לפה רק בגיל קטן, הוא גם גר שם, אז הוא ספג את זה כמו שצריך.
כן, האמת היא שזה מצחיק, כי זה גם עוזר. בכל הקטע הזה של הורות מיוחדת, כי זה עוזר לך להבין אנשים. אז אני בגיל 3 עליתי לארץ, ובגיל 15 ירדתי מארץ למוסקווה, ובגיל 23 או 4, אני לא זוכר, חזרתי לארץ. אז יצא לי לגור גם שם וגם שם, אז כשאתה חווה את זה, אתה כאילו, אתה צריך להשתלב.
בשתי הקצוות האלה, וזה לא ישראל, קהילה בטורונטו של היהודים. זה פאקינג רוסיה.
ולא סתם, כאילו, בית ספר רוסי זה ההפך מבית ספר ישראלי, כאילו בכל דבר, זה פשוט ההפך, כאילו אם בית ספר ישראלי אתה יכול לפנות למורה בשם שלה, ואתה יודעת, ומה קורה, וזה, ולא, אתה לא עושה את זה ברוסי.
לא, אתה יכול לעשות את זה רק פעם אחת.
לא, אתה לא תספיק לסיים. תתחיל, מה המצב, עול, ואף, זה ספר, אף עליך. הייתי הרבה, בוא נקרא לזה, שנים בהייטק, הייתה לי חברה משלי, ועם הזמן החלטתי שזה לא כיף. לא, באמת, כאילו הגעתי למצב ש...
זה לא כיף.
וזו תחושה לא כיפית, כשאתה כאילו ממש טוב במשהו, שאתה שונא לעשות.
זה לא כיף, נכון.
ולדעתי זה רוב האנשים בהייטק, חוץ מהאוטיסטים. האוטיסטים היחידים שנהנים שם, מה? אני צריך לעבור על מלא נתונים? בשמחה.
אני חושבת שזה לא רק בהייטק, זה גם משהו, אחד הדברים שאני מאוד מתעקשת לעשות עם הילדים שלי, כי לי אף פעם לא ניתנה את ההזדמנות הזאת, זה שלתת להם את חופש הבחירה לעשות לא רק מה שהם טובים בו, אלא גם מה שהם נהנים בו ביום יום. נגיד, סתיו הגדולה שלי היא מכוננת במוזיקה, אבל היא לא ממש אוהבת את זה ולא ממש נהנית.
והבן שלך, המנכ"ל משרד הנשיא. יש לו סאמר ג'וב, הבת שלי בת 12 עובדת במקדונלדס, הבן שלה הוא מתחיל, הוא אמר אני צריך להתחיל איפשהו, אני המנכ"ל של בית הנשיא.
אנחנו כבר נדבר על דוד שהיה מנכ"ל בית הנשיא ליום אחד, אבל סתיו למשל הייתה לה תקופה לפני שנתיים שהיא ביקשה בעצמה ללמוד לימודי כינור, כאילו you can't be more Russian than that, היא באה וביקשה, מצאנו לה שיעורי כינור, יש לי כמה סרטוני וידאו שלה מסתובבת בבית בתחתונים, כאילו מג'מג'מת עם עצמה על כידור, נראית כמו פגניני, אבל אז...
נשמע כמו תוכן מעולה לפדופיל שאוהב מוזיקה קלאסית.
נכון, נכון. אני, בגלל זה הסרטון הזה לא שותף, הוא אצלי בטלפון. כי יש לזה, זה כאילו, זה לשחק עם הגורל. בכל מקרה, ואז היא החליטה שהיא רוצה להפסיק. ואמרתי לה, סבבה. וכל מי שאני מכירה, בעלי, אמא, לא משנה מה, מה פתאום יש לה כישרון, את צריכה ללחוץ. לא. לא כל מה שאתה טוב בו, אתה צריך לעסוק בו. אתה צריך לעסוק במשהו שגורם לך להיות מאושר. אבל זה כמובן קונספט שלא קיים ברוסיה, אני מתארת לעצמי. כן, אני מדבר, אפרופו סטנדאפ, אני מדברת בסטנדאפ על זה שברוסית אין מילה לכיף. יש מילה לטונידיץ, שזה בן אדם שבחר לא לרכוש השכלה וכרגע הוא תפיל על החברה. אבל אין מילה לכיף, תודיעת את זה יותר שימושי.
אז לי יש קטע דומה שאני אומר שאי אפשר לתרגם לרוסית את המילה לפרגן. ולא רק לתרגם נכון. את הקונספט עצמו.
כאילו, את הקונספט.
אתם תהיו נחמדים אליי, אפילו שזה לא מגיע לי בכלל.
סתם.
סתם. הם לא, אני מנסה, כאילו, כל העלייה עכשיו וזה, אני מנסה להסביר להם, הם מסתכלים עליי, כאילו, מה אתה מדבר? זה לא הגיע, זה, מה? זה נונסנס.
מה ניסית להסביר?
זהו, כאילו, יכולים להביא, לאיפה, מה? זה לא, זה משהו לא הגיוני.
קשה. אז איך זה עוד תרם לך? במיוחד
בהורות
שלך.
בעיקר, אחד, זה עזר לי נורא לזכור את עצמי. בגיל הזה גם.
מה לעשות עם עצמך?
לזכור את עצמי. איך אני הייתי בגיל הזה. כי זה, כשאתה כל הזמן השונה, כי גם בארץ תמיד הייתי השונה. ושם הייתי השונה. אז זה כל הזמן גורם לך לחשוב למה אני שונה. וזה גם תרם לי שאני זוכר הרבה דבר מהילדות שלי. אז אני גם זוכר את עצמי בגיל הזה. וכאילו לדעתי גם לי, גם אני איפשהו על הספקטרום. כאילו, והבנתי את זה בדרך כאילו די מוזרה. זאת אומרת, אנחנו ישבנו...
דרך האבחון.
לא ממש ללכת לאבחון.
לא, דרך האבחון של הילד.
כן, בדיוק, והם מתארים את הסימפטומים, והוא עושה את זה, כן, והוא גם, הוא נורא טוב בדברים מסוימים, והוא לא טוב בצוות, והוא לא אוהב לעשות אי קונטקט, ואני כזה, באמת, מה את אומרת? הוא לא אוהב לעשות אי קונטקט? והם פשוט מתארים אותי, וזה נורא מוזר, כי כאילו, אתה, מה? אני פשוט חשבתי שהוא הבן שלי, מסתבר שהוא אוטיסט, וגם אני אוטיסט.
וגם אני.
אז, that's not a fun way to find out. כאילו,
is there any fun way to find out?
כאילו, מי שאומר לך, כן, יש, לא סרטן, משהו יותר, שהאיידס זה יותר מצחיק. כאילו, מי שבא ומתאר לך, כן, ולחברה שלך יש את הסימפטום הזה של איידס, ושיש את זה, ואז אתה יושב, אתה רגע, לי יש את כל הדברים האלה, מה, לי יש איידס? אז כאילו, ככה זה עם אוטיזם.
האמת היא שזה בדיוק מה שקרה גם לשי, לבעלי, וזה משהו שמאוד נפוץ, שמגיעים לאבחון ומתחילים להבחן, ואחד ההורים באיזשהו שלב, מבין, כמו שיש לי חברה שאומרת מהגן הקודם של דוד, ואומרת, קחו אלבום ממשפחתי, תסתכלו מאחורה, וחפשו את הסבתא שלא הסתכלה למצלמה, זה תמיד שם.
עוד, את יודעת, מוצאת תמונה כזה מהמאה ה-19, שחור לבן, כאילו כולם כאלה מוכנים, מסתכלים, וסבא רבא רבא שלך כזה לבד.
לבד בצד,
לא יודע מה קורה.
גרג, אני יודעת שאתה רגיל לצורת פרפורמנס שרואים אותך, אבל רוב המאזינים שלנו רק שומעים אותנו. אז אתה לא יכול סתם לעשות, נו, אתה צריך לתאר את מה שאתה עושה.
לתאר.
אבל כן, איזשהו סבא עם דלי על הראש מסתכל לכיוון אחר, וכנראה שזה משם.
כן.
כי בסופו של דבר, זה, יש איזשהו מטען גנטי פה ושם שמתפרץ. גם על הסיבות לאוטיזם דיברנו הרבה זמן, אני אגב ממש אשמח לשמוע מה אתה חושב על כל הנושא של החיסונים, ומה משפיע ומה לא משפיע.
יש לי תיאוריה.
יש לי מין תחושה שזה הולך להיות מצחיק.
את רוצה את התיאוריה שלי? אני חושב שזה אבולוציה. אני חושב, אני לא בקטע של חיסונים וזה, כי אם זה היה חיסונים ומשהו, היה נורא קל להוכיח את הקשר. כי בסוף חיסונים מקבלים כולם, אז יש לך בעצם קבוצת ביקורת עצומה. אני לרגע מפסיק.
אבל יש אנשים שלא רוצים שתדע את האמת.
בסדר, לא רוצים שתדע את האמת. בלה, 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 בלה. יש דאטה בסוף, אוקיי? ואם אתה רואה שאם היה איזשהו קורילציה בין הדברים, היית רואה את זה בקנה מידה הרבה יותר גדול.
רגע, לא, שנייה. אנה, אשתך, הדולה, תוכל גם לאמת את מה שאני אומרת.
זה נכון. אני בלי לא יודעת.
לא, אתה עוד לא יודע מה אני הולכת להגיד, אבל...
אני הולכת להגיד. אני בעל מעולה.
בקיצור, אבל יש, נגיד, כל הנושא של גמילה מחיתולים וכן הלאה, ומתי עדיף. היו הרבה מאוד שנים שהוצאה ככה, הוצאה ככה, הוצאה ככה, ורק שני, משהו כמו 30-40 שנה אחר כך, התגלה שמי שמימן את המחקרים האלה, זה היו הגיס. כי הגיס בזמנו רצו שהגמילה תהיה מאוחרת, והם הפחידו שאם אתה עושה גמילה מוקדמת, או העניין הזה של לפשפש וכאלה, ובכלל לגדל בלי חיתולים, זה פוגע באישיות של הילד וכנעלה.
אז מה שלמדתי, דרך אגב, התואר שלי הוא בפסיכולוגיה בכלל, אז אחד הדברים שלמדו אותנו בשיטות מחקר, זה תמיד כשאתם קוראים מחקר, תבדקו מי הזמין את המחקר, זאת אומרת מי שילם עליו, מי כתב את התשובות, ומי פענח את התשובות. ולרוב אם אתם יודעים לענות על שלושת הדברים האלה, הכל פתאום יעשה שכל.
אבל רוב האנשים לא יודעים בכלל איפה לחפש את זה במסמך שלא לדבר על להבין
טוב להם, טוב להם, הם לא בחרדות, הם אנשים כמו שאמרנו מההתחלה, אין להם חרדות.
לא, אני אגיד לך משהו, זה לא עניין של חרדות, העניין של מה שדיברנו עליו הרבה פעמים פה זה שברגע שאתה מתחיל האבחון לילד מיוחד, אוקיי? אז בעצם המשפחה עוברת אבחון להיות משפחה מיוחדת. וזה באמת התקופה האפלה ביותר שבן אדם יכול לעבור, אני עברתי בחיים שלי ועברתי ברוך השם, כי זה הופך אותך מהאידיליה והפנטזיה שהייתה לך לפני רגע, שאתה משפחה מפרסומת של קוטג' והכל בסדר ואתה כמו בסדר, הכל בסדר, אתה משפחה מוכרת ברווחה.
זה מצחיק.
אתה צריך, הילד שלך צריך מטפל רגשי.
אני משפחה שמוכרת
ברווחה,
אבל בקטע טוב.
בקטע טוב, כן, אתה מבין? אתה נכן.
כן, את יודעת, אני...
כאילו...
אני אף פעם לא רציתי את המשפחה הזאת. אני... לא, אני אסביר לך, כי אנשים נורמליים ורגילים וזה, הם פורחים בתיכון, ואז הם חיים חיים נורא משעממים. אנשים נורמליים, כן, כאילו... הדבר הכי מסעיר יהיה, לא יודע מה, לתפוס דג טונה בסיישל על סירה או משהו כזה. אז אני תמיד רציתי ילדים שהם מוזרים. אני בעצמי, אני בן אדם מוזר. אני... בקטע טוב, כמו להיות מוכר ברווחה.
כן.
ויצא לי לעשות מלא דברים מגניבים, אז אני דווקא נורא שמחתי על האבחון. זאת אומרת, ברגע שהבנתי שהחשש העיקרי שלי היה, זה שהוא יהיה ברמת תפקוד כל כך נמוכה, שכשאני אמות, הדבר האחרון שאני... מי ידאג לו? זה לא הסיטואציה.
בדיוק. זה המחשבה הראשונה. זה המחשבה הראשונה שלי. הנה, אתה נורמלי גם... אתה ממש נורמלי בזה גם, סליחה שאני... זה המחשבה הראשונה של
כן,
כולו.
אז, ואז הבנתי, אוקיי, הוא כבר לא, אתה יודעת, דביל שמזיל ריר על עצמו ולא מסוגל לעשות כלום ועציץ.
זה לא דביל.
אני רוסי, אני אתנסח איך שאני רוצה. אני זה, לא מגדיר אף אחד, אני מגדיר את הזה שלי. יש לי הגדרה נורא ברורה לדביל. דביל זה מישהו שתלוי לגמרי בסביבה, אי אפשר לעשות כלום, לא מתפקד, לא עונה, לא זה, לגמרי מנותק מהכל. זה היה החשש שלי.
כן, גרג, זה נחשב תפקוד נמוך, בוא נשתמש
במילים.
בסדר. המטרה של הפודקאסט שלנו זה להגיע כמה שיותר אנשים שיעשה להם טוב.
אני מבין, אבל שוב, אני לא... ברגע שאתה משתמש במילה הזאת...
אבל אל תתן לעצמך צנזורה יותר מדי, אתה סטנדאפיסט.
ברגע שאתה משתמש במילה מסוימת בהומור, היא מאבדת לגמרי...
את הכוח
האפל שלה, אפילו הייתי אומר. יש אחד היתרונות בזה, אני אבא כאילו סופר מעורב, אז היה, אני בוחר את כל התכנים שהילדים שלי רואים, אז אחד הדברים שאני, ואני ממליץ לכולם, זה הפוני הקטן שלי, לא מה שעשו עכשיו, מה שהיה לפני, כי זה גם עשוי בצורה נורא איכותית, וגם יש שם מסרים נורא חיובים, אז היה שם כאילו פוני שהיא כאילו שמחה, והם היו ב...
זה לא איזה משהו, זה לא איזה משהו עם הרבה פלוסים על ה...
לא, יש חדי קרן, כן, חדי קרן, אבל זה עשוי טוב, כאילו זה באמת, אני ממליץ על זה.
תביא לנו לינק אחר כך.
כאילו הם גיבשו כזה צוות, והם ביער מפחיד, אז היא אמרה, הדבר שמנצח את הפחד זה צחוק. וזה קשור נורא חשוב, והיא מתחילה להסביר, אני אפשר לצחוק על הפרצופים, היער כזה מפחיד עם פרצופים, אני אפשר לצחוק על זה. אז כנל אצלי, כאילו הדרך שלי להתמודד עם המילה הזאת ועם החשש הזה, זה פשוט לעשות את המילה הזאת מצחיקה בשבילי, ולמצוא את זה גם במצב הזה, כאילו לפחות אני אוכל לשים עליו את הטלוויזיה. מבינה, אני מתמודד עם כל דבר שאני בחיים שלי רק עם הומור, זה הדבר הכי שאני לא יודע להתמודד בשום דרך אחרת.
אני חושבת שזה משהו שהוא קודם כל מאוד בריא, זה גם משהו שאני מלמד, אני עושה בתרגילים שאני עושה בהרצאות וסדנאות שאני עושה, שאני ממש מלמדת אנשים איך להשתמש בהומור בשביל לצאת מהזה, משהו שגם אני עושה, אבל זה גם משהו שמאוד משותף ליוצאי ברית המועצות, כי חוץ מהומור לא היה כלום.
זה האוטלט היחיד.
כי סקס גם לא היה, אז דיברנו, בברית המועצות אין סקס.
אז ברגע שהבנתי שיש אור בקצה המנהרה, כי לא יתפקד. כי לנו אמרו בינוני נמוך.
גם לנו.
ואני ישר, אשתי נורא התבאסה, ואני אמרתי כאילו, מה זה שטויות האלה? שנינו פסיכולוגים ושנינו גם מכירים את הילד, את רואה את הילד. כאילו היא הפרה, כאילו האבחון, הצורה שהם עשו את האבחון, הפר כל כלל אפשרי שיש. זאת אומרת, לא יוצר קשר עם המאבחן. ברור, הוא לא מכיר אותך, הוא בא לפה לפני שנייה.
נכון.
יש דרך של מאבחנים. וזה היה פשוט כאילו קריאה תחת, ולא ויתרתי לו. בשום שלב, אחד לא ריחמתי עליו אף פעם, ולא ויתרתי לו אף פעם. והנה, ברוך השם היום, הוא מת, סתם. לקטע הזה ויתרתי. לא, הנה, היום, בקטה ג' רגילה, יש קשיים חברתיים, אבל אתה יודעת, זה גם קשיים חברתיים שמצופים, כי בגיל, בקטה ג' הם נעים קקות.
נכון, בכיתה ג'
זה כאילו של ילדים יש איזה סוויץ' בכיתה ג' והם כזה פתאום שמים לב. אתה בעצם
כן, לא, פתאום גם
זה ואתה זה ואתה זה, כאילו כל הנדלק להם הפונקציה של המוח של הסטריאוטיפים.
כן,
יהיה להם סוויץ'.
תקשיב, סתיו, סתיו נהייתה גזענית, היא אומרת לי, זאתי מבשלת טוב כי טריפוליטאית, כאילו בקטע טוב כמובן, אבל עדיין זאתי מבשלת טוב כי היא טריפוליטאית. אני אומרת לה, היא לא טריפוליטאית, היא מגיאורגיה. לא, אבל היא מבשלת טוב כמו טריפוליטאית, וטריפוליטאים מבשלים טוב. אני אומרת לה, מה נסגר איתך, את לא אוטיסטית.
הם גם לא...
לא יכולה לדבר ככה.
הם גם לא מתמצאים בגזענות מספיק טוב, לדעתי. כאילו, הם לא מכירים את הסטריאוטיפים, אז...
צריך ללמד
כן,
אותם.
כן, בדיוק, כאילו... זה לא, לא בזה מרוקאים ידועים, אוקיי? בקטע טוב זה אוכל בעיקר, בשמחת חיים, בקטע רע זה דקירות ומוזיקה מזעזעת. זה
הסטריאוטיפ. וקעקועים של מגן דוד וכל מיני מקומות.
זה דור חדש, אני גדלתי.
אני ואחיין שלי עשינו מיפוי של כאילו מה דרגת הארסיות, לפי איפה ממוקם המגן דוד על הגוף שלך. אני חשבתי שעל העורף זה כאילו של ההיי היי היי, ומתברר שזה על הקרסול.
על הקרסול זה כאילו הדרגה הכי גבוהה?
כן. לא הצלחתי להבין למה, אני נהלת את השיחה שוב פעם, אבל לא זה. רגע, באיזה גיל התחלתם את האבחון שלו?
שלוש. זאת אומרת, הבנו שיש בעיה כי הוא לא דיבר. עכשיו, גם אני התחלתי לדבר בשלב נורא מאוחר. אני התחלתי אחרי גיל שלוש, אבל אצלו הוא פשוט גם, הוא כמעט ולא תקשר. אני צריך נורא להבדיל פה בין מדבר ומתקשר. עכשיו, דרך אגב, סיפור אחד שכאילו אני נורא אוהב, כשהבנתי שהוא מתקשר, השקפתי אותו לישון, השקבות זה תמיד היה שלי. ואני מבלבל לו את המוח, והוא כזה לא מגיב, הוא שורב, ואז הוא מתחיל לצעוק, הוא פשוט צועק, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, נמאס לי, אז אני הולך, וחיביתי את האור, והוא הפסיק לצעוק. ואז אני, קליק, לחצתי שוב, שוב צעקות. אני כזה, יש פה משהו.
בואי נחבר לחוטי חשמל, ונראה מה זה יעשה.
ואז אמרתי לו, אתה רוצה שאני אחבא את האור? אור? והוא פשוט צועק, וזה היה תהליך, כאילו, עד שהבאתי אותו לזה, שהוא עשה, הוא הבין שמה אני רוצה ממנו, ואז חיביתי את האור, ואז הבנתי, אז הוא כן מתקשר, כי הוא הרגע אמר לי, חבא את האור, הוא לא ידע איך לעשות את זה, וזה מבחינתי היה האור בקצה המנהרה, וכל הזמן חיפשתי את הסיטואציות הקטנים כאלה, זה נורא, זה הצעת, כאילו, שאני נותן גם כל הורי אוטיסט מיוחד, או תקראי לזה, שמדבר איתי, אני אומר לו, תחפש רגעים של תקשורת. וזה לא רגעים של דיבור, זה בא הרבה לפני. נכון. אם יש רגעים של תקשורת, יש לך יסודות. תתחיל לבנות על זה. ואז מגיע השלב שכאילו אמרתי בחצי יומו, כאילו לא ויתרתי לו, אוקיי? לא ויתרתי לו, לא תגיד לו תאכל, לא, 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 לא תגיד לו תקבל. לא תגיד לי לא אוהב את האוכל, לא תקבל אוכל אחר. או תגיד לי מה אתה זה, כל פעם כאילו הייתי מגדיר מה, איזשהו כאילו מאמץ בשבילו. אתה לא אוהב את האוכל הזה, תגיד מה אתה כן רוצה.
אבל רגע, עשית את זה בשלבים, כאילו נגיד שבועיים, או עד שהוא לא אומר אוכל, אז זה רק על האוכל ושאר הדברים אתה זורם?
לא, זה כל פעם, זה כל אינטראקציה, אבל צריך נורא לאזן את זה, צריך לתת נורא גם הקלות. אז זה היה נורא קשור לאוכל, כי זה שלוש פעמים ביום וזה מסודר וקל לעשות את זה, זה קשור לכל בקשה, וגם אני אתן לו זמן לראות טלוויזיה לזה, זה לא שכל היום הסתובבתי וזה.
כן.
נתתי לו הפוגות. אבל אם אתה רוצה משהו, אתה צריך לבקש את זה. ובסוף, אנחנו יצורים חיים, וכמה שזה יישמע נוראי, אבל לישון, לאכול ולעשות שירותים, זה דחפים שאנחנו צריכים אותם. וזה אחלה מוטיבציה. אוקיי? במיוחד אוכל. יש נורא אובססיה, כאילו, לא הבאת על האוכל. בן אדם יכול לשרוד בלי אוכל הרבה מאוד זמן. ובלי ארוחת צהריים.
וואי, זה היה כזה לא רוסי מבחינתך, כי אצל רוסים האוכל זה כאילו אישו, הילד צריך לאכול.
כן, אני יודע, היה לי נורא קשה עם אשתי כאילו בקטע הזה. אבל אמרתי לה, בסופו של דבר, נו, אז הוא לא יאכל, אז הוא אוכל בערב, ביג דיל. ואז כאילו מה שהציל אותנו זה היה גן תקשורת. זאת אומרת, הוא קיבל אבחון, הייתה גננת נפלאה בגן עירוני שהוא הלך אליו, והיא המליצה, לקחו אותו להבחון, ולקחת אותו להבחון, ושמה אותו בגן תקשורת, ואני מודה להם עד סוף החיים, כי כאילו אני אומר להם, כאילו סוג של הבאתי לי את הילד בחזרה, כאילו הבאתי לי את הילד, לגמרי. תוך שנה הוא התחיל לדבר. וזה היה מצוין, זה הקבוצה קטנה של 7 ילדים, ואז הבנתי שגם האוטיזם שלו הוא בא לידי ביטוי, לאו דווקא בדברים נורא גלויים לעין, שקשה לו לתקשר, או זה קשה לו הרבה יותר להבין סיטואציות. ואני גם נורא מזדהה, כי לי תמיד אמרו, תמיד העדפתי להיות עם המבוגרים, ואז נזכרתי שוב עצמי כילד, למה? כי אצל מבוגרים הכל נורא ברור. זאת אומרת, יש כללים ברורים, אף אחד לא עושה איזה משהו מפתיע, השיח הרבה יותר נעים, הרבה יותר קל, זה פחות דינמי מאשר ילדים. וזהו, וכל הזמן הודעתי את אשתי, אמרתי לה, תקשיב, יגיע הרגע שאנחנו נתפלל שהוא יסתום.
כן.
והרגע הזה הגיע. ובוא נגיד, אני לא עצוב שהיום הוא הלך לבית ספר, אחרי פסח שלם. אני מאוד שמח, והוא גם דאג להתקשר אליי כבר מהמזכירות עד אז, כי משלמם לו בהפסקות, כי בית הספר, הם מצחיקים, הם מתקשרים אליי, היום ג'ונתן לא שיחק עם אף אחד בהפסקה. ואני אומר להם, אני יודע, דיברתי איתו על זה, הוא לא רוצה לשחק עם אף אחד בהפסקה. כן, טוב לו לבד, כאילו, ואז אני נורא גם מזדהה עם זה. כל הזמן הציקו לי עם זה, לפעמים אני אוהב להיות לבד, וטוב לי, אני לא עצוב, הראש שלי זה מקום נפלא, מלא בזיכרונות וסיפורים, ואני יושב בראש שלי וטוב לי, ואז סגרתי איתו דיל, אמרתי לו תקשיב, אני מבין הכל, אבל אם יש שתי הפסקות, תנסה באחת מהם, להיות עם מישהו, והוא ניסה את זה, ולפעמים זה נחמד, לפעמים זה לא, גם נורא, אני חושב שאחת הבעיות בכל הקבוצות טיפול האלה, זה נורא לא מחובר למציאות, וזה לא מחובר למציאות של בנים. זה כן. מאוד קומביה, וכולם חברים של כולם, וזה לא עובד ככה אצל בנים.
ובאיזשהו... זה גם לא עובד ככה אצל ילדים כן. פשוט.
אז אחד גם אני הייתי צריך להסביר לו בנפרד, לא, כולם לא חברים של כולם. כולם צריכים לדעת להסתדר בלי אלימות אחד עם השני, ממש לא, כי כאילו היה מתבייס, יש לי רק שני חברים, אבל אומרים לי שכולם צריכים להיות חברים של כולם, אמרתי לו, לא, עזוב אותך.
לא.
אתה צריך שניים, שלושה חברים, מה שעושה לך טוב, ולא יותר מזה.
נכון.
וגם כל השיטות האלה, אתה יודעת, הוא היה מגיע לילדים בכיתה א' ב', רוצה להיות חבר שלי, אנחנו חברים, ואמרתי לו, אני עכשיו הולך לעשות לך את זה, אני אגש אליך, ואני אגיד לך בפנים, רוצה להיות חבר שלי? והוא כזה, זה לא נעים. אז גם כשאתה עושה את זה, זה לא נעים. אז נורא צריך כאילו לעשות איזושהי כל הזמן קורקציה למציאות, כי הרבה פעמים בקבוצות טיפול האלה הן נורא אוטופיות.
תשמע, יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים בגילנו שלא יודעים איך למצוא חברים.
אבל לי זה בא בקלות, כי הייתי עובר דירה מלא. אני עברתי איזה
17 דירה. אז אתה נאלצת לצרוד. בכל מקרה, זה לא פשוט קודם כל למצוא חברים. בכל גיל, לא פשוט לשמור חברים בכל גיל, וזה לא קשור לספקטרום או לא, וזה גם פה אנחנו מושפעים מהפנטזיה ההוליוודית הזאת, שלאנשים צריכים להיות הרבה חברים, וזה לא נכון. כאן אנחנו כאילו קצת אונסים את הילדים שלנו, ולאוטיסטים זה קשה במיוחד.
אני, לטוב ולרע, יש לי גם כאילו שיטה נורא... מאז שהייתי קטן, הייתי צריך לשבור דברים לגורמים ולהסביר אותם בצורה הגיונית. כאילו, הבת שלי עכשיו בת 12, ואני הסברתי לה בדרך הבאה מה ההבדל בין סקסי לזנותי. אמרתי לה שיש בגדול כמה אזורים, וזה גב, רגליים וחזה. עכשיו, אם את מדגישה אחד מהם, זה יראה מושך ומעניין. אם את חושפת את שלושתם ביחד, זה לא יראה טוב.
תקשיב, זה גנוני.
אני יודע. והסברתי לה ככלל, כי אמרתי לה, תקשיבי. דרך אגב, אני חשבתי על זה כשעבדה איתי מישהי, והיא הייתה פרסייה, והייתה לובשת תמיד שורט הכי קצר שאת יכולה לדמיין, והכל סגור. ולא הבנתי את זה היום אף פעם. עד שמישהו אמר לי, כן, כי היא פרסייה, כאילו, אתה לא תראה כלום. רגליים זה לא כזה משנה. ואז התחלתי לחשוב, ועכשיו אני גם, אמא שלי כאילו, תואר שלי בתולדות האומנות, אז אני כאילו מגיל קטן מתעסק עם בדים ואופנה וציורים וזה, ואז כאילו ירד לי הסימון, כאילו אם את רוצה להדגיש משהו, אז תדגישי חזה, גב או רגליים. אם את רוצה להדגיש שלושתם ביחד, אפילו שתם ביחד, זה כבר, זה לא יראה טוב. ומאז כאילו ישרנו קו על זה, אז אמרתי לה, אם זה חולצת בטן, אז זה חולצת בטן וזהו. תדגישי את הבטן, בטן יפה, תדגישי אותה, ואז זה גם מושך את תשומת לב, וזה מסתדר, ואפשר לבנות האוטפיט שלם עם זה. וזה נורא גם מסביר לי להסביר כאילו טכנית למצוא חברים, כי כאילו אני הייתי צריך לבנות תהליך שלם ללמצוא חברים, כי כאילו אני...
אנא ספר לנו איך אתה עושה
זה. עכשיו זה הרבה יותר קל, כי עכשיו אני חזרתי לשלב שאני מכניס אנשים לחיים
שלי. כולם רוצים להיות איתך.
לא, דווקא לא. שאני בכלל מכניס אנשים לחיים שלי. אני הרבה פעמים, אני רוב, כי כל לפני שהתחלתי לעשות סטנדאפ, היה לי את העבודה, והיה לי את המשפחה, והייתי סגור במשפחה, והעולם החיצוני לא עניין אותי בכלל. כי כאילו באיזשהו שלב, כשאתה עובר דירה כל שנתיים, אתה מוותר על זה. אתה אומר, כאילו, למה? ואז כאילו אתה מפתח היכרויות. אנשים מכירים שאני מדבר איתם וזה, אבל כאילו מה הטעם שלי עכשיו לפתח איזה חברות עמוקה, מלא עוד שנתיים אני עובר.
נכון.
ואז הבנתי שכאילו בשביל היכרות, אתה לא צריך כלום, אתה צריך נושא משותף אחד לשיחה, ואם אתה רוצה לבנות חברות, אתה צריך חוויה אחת משותפת. רצוי מביכה. אני יכול להגיד לך איך כבשתי את ליבה של, של, של אשתי, אנה. היא הייתה נורא 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 קשה.
אוקיי.
והיא גם יצאה בדיוק במערכת יחסים, והיינו סטודנטים במוסקווה, אז אני, זה עוד היה בתקופה שהיו בלוגים לאנשים, ואיפה שהיא כתבה שהיא רוצה טיול לילי במוסקווה. אבל היא מפחדת, כי מוסקווה זה לא עיר שכאילו, אם אתה לא מכיר אותה, אתה לא יכול לסתוב שם בלילה. ומצאתי סיור לילי במקומות של בולגקוב. בולגקוב זה סופר, הוא סיפור מפורסם, והוא נורא מתאר בצורה ציורית את מוסקווה, אז בעצם עוברים לפי הספרים שלו בכל מקום, והוא תיאר וזה, ועשינו את זה בלילה. וקיבלתי את הכתף הכי קרה שאתה יכול לדמיין.
מה?
אני הרחתי את זה. כאילו, אני בשלב הזה, כאילו, ידעתי שזה לא משנה, זה עניין של זמן, אני יכול להתחתן איתה. אז מה עשיתי לדייט שני? הלכנו להחלקה על הקרח. כי הבנתי שאני צריך לייצר איזושהי חוויה יותר חזקה ביחד, ואני חייב לייצר איזשהו מגע בינינו.
אינטראקציה של מגע, כן.
ואז קרה דבר ממש טוב בהחלקה על הקרח,
היא נפלה.
עכשיו, גבר טיפש, אוקיי, בשלב הזה, נותן לה יד ועוזר לה לקום. גבר חכם נופל לידה. והתמזל מזלי, ולא רק מזלי, ונפלתי לידה. ושתינו נפלנו והתחלנו לצחוק מזה. וזו חוויה חיובית שכאילו שנינו חווינו. ואז כל הדייטים התרכזתי בלייצר חוויות. נורא לחוויות, כי כל מערכת יחסים בסוף זה חוויות משותפות. אוקיי? אני ואת איך הכרנו בסדרה שאנחנו מצטלמים בה, אוקיי? נעשה לה גם פרומו, זאת סדרה ממש טובה, כדאי לכם לראות. אבל תמיד, כאילו, מבינה, וזה לא שהכרנו באוטובוס ודיברנו על, אתה יודע, כשאני מדבר על תת, אנשים שפורחים בתיכון וזה, לא עוד התחלנו לדבר על הסדרה, על איזה מזג האוויר נפלא היום, וכמה את קנית היום לחם אחיד? יפה, ואני קונה בכלל.
לא, אני חשבתי שאנחנו התחברנו כי נשארנו לשן, איזה מזל שאז ישנת.
כן, אז עוד ישנתי, אבל גם ישר, כאילו, זה גם היתרון אבל בסטנדאפיסטים, אני אגיע לזה עוד רגע, אבל כל היופי בחוויה הזו, שזה הייתה חוויה, כאילו, כאילו שנינו הצטלמנו לסדרה, וזה כאילו כל הזמן יוצר זיכרונות משותפים, וזה בסיס טוב לחברות, ואני חושב שבגלל זה גם הקשר הוא נשמר, כי לרוב אני בשלב הזה כבר מסנן אנשים מהחיים שלי, אני לא יודע לתחזק קשרים, אני לא יודע לעשות את זה, זה מלא עבודה, אני יודע לעשות את זה כאילו מבחינתי, זה פאנץ' לעתיד ואני עכשיו שם אותו פה, בגדול מבחינתי חברים זה כמו קרובי משפחה שיש להם אופציה to unsubscribe. אני לא אוהב אנשים שיש להם אופציה to unsubscribe ממני, אז בגלל זה אני תמיד העדפתי, כאילו יותר להיות עם המשפחה וזה, כי כאילו אתה תקוע איתי, לא ניתן להחלפה, אין החזרים.
אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, משהו שזה מאוד דווקא אופייני לי. רוב החברים שלי זה קורה בדרך כלל מימי הולדת שלי, אתה מוזמנת ולא הגעת וחבל. כל יום הולדת שלי מתחיל מזה שכאילו אני מציגה את מי שנמצא, הרוב זה אותם אנשים, כי כולם מחכים לזה כל שנה, כי כל הצגה מתחילה ככה. אני הכרתי אותם ואני החלטתי שאני אהיה חברה שלהם. אני הכרתי אותם, ואני, כמו שאתה, אתה החלטת על עצמך שאלתי יש לך. יש אנשים שאני מכירה ואני מחליטה, ככה זה גם היה עם מינה אגב, וזה. קרנו באיזשהו פיקניק וזה, היה שם 8 זוגות, הסתכלתי על כולם, אמרתי לשי, אינה ואריק, הם יהיו חברים שלנו, אני מתרכזת בהם. וככה כולם, אז קודם כל הקשר הזה נשמר גם כי זה אחד הסופר פאורס שלי. שנייה, היה לי עוד הדבר השני, מנוגע לאנססקרייב. לפעמים זה תיזהר במשאלות שלך, כי אני עכשיו נשואה ל-350 פרסים, והם כולם איתי, ואני לא באמת יכולה לעשות להם אנססקרייב. העניין הזה של המשפחה, ככה אחד הסיבות שבחרתי את שי, כי היה לו את המשפחה הזאת, את המשפחה הגדולה הזאת, הענקית, שהם כולם חברים, וזה כאילו, הם בשלב מסוים כולם רבים אחד עם השני, ואז הם חוזרים להיות חברים, זה כאילו, אבל בכל רגע נתון, יש לך איזה 4-5 אנשים, שאתה סבבה איתם.
יש לך קהילה.
שאתה סבבה איתם, ואתה סומך עליהם, ואני כל כך הייתי עדיין צמאה לזה, וכל כך שמחה שיש לילדים שלי את זה, נגיד כל החופ... אנחנו אחרי פסח, כל החופשות פסח המשותפות וזה, וזה באמת, זה overwhelming, לא לאוטיסט. פאקינג 50 פרסים שלכל אחד מהם יש איזשהו דעה על הכל. והם רועשים, והם זה, והם זה, והם זה. אבל אני רואה את הילדים שלי פורחים בתוך זה, ואני גם רוצה, וגם שי כאוטיסט מאוד הרוויח מזה. מאוד הרוויח מזה. כלומר, עם זה שלא היה לו מאיפה להסתדר, והוא כן היה צריך להסתדר, זה היה סוג של כמו לעבור דירה בשבילך. ושי, אני כל הזמן אספרת את זה, היה לנו בחתונה 750 מוזמנים, 50, נגיד 100, כולל החברים היו שלי, 350 פרסים, והשאר היו חברים של שי. כי כל מסגרת שהוא היה בו בחיים, הוא יצא משם עם איזה 4 אנשים לפחות, שמוכנים להתאבד בשבילו. וזה, והוא אוטיסט, כאילו, כולנו השרמנו עם זה כבר, גם הוא. ואז זה גם כמשהו שהוא כאילו מין תקווה לעתיד להורים שמקשיבים לנו, שזה שהילד אותי זה לא אומר שלא יהיו לו חברים ולא יהיו לחיי חברה, והוא לא ידע להסתדר, זה כן תלוי בהשקעה שלכם של איך שתלמדו אותו לעשות את זה.
אני מאוד מסכים עם זה, אני מאוד מסכים עם זה, אבל גם אני חושב ש גם נורא חשוב ללמד אותם, לזהות את האנשים האלה. זאת אומרת, עוד כאילו, משהו שאמרתי לבת שלי, כי התחיל לספר, זה עוד לפני שהבן שלי נולד, הייתה גם איזה כיתה ג', הילדים התחילו להיות קקות. אמרתי לה, תקשיבי, בסוף את תפגישי בחיים שלך, 3 סוגים של אנשים. אנשים שיורידו, הם רוצים להוריד אותך. כי הם... לא כי הם רעים תמיד, כי זה המקום הבטוח שלהם, תהיה קטן, תהיה שקט, אל תוציא את הראש. אנשים בינוניים, וההצעה של אנשים בינוניים היא תמיד, אותה ההצעה תהיה בינוני. בינוני זה טוב, בינוני זה לא רע, בינוני זה לא טוב, תהיה בינוני. אוקיי? ואנשים כן. שמרימים לך. ואת צריכה איזשהו איזון. אוקיי? עכשיו, נכון. אנשים שמורידים לך בחיים הם לא תורמים לכלום. אנשים בינוניים ישמרו אותך מוזה, ואנשים שמרימים לך יתנו לעשות דברים כאילו גדולים. ואל תתבייסי, כאילו אני גם, אחד הדברים שאני עושה זה הרי מלמד דיבייט, אז אני כל הזמן אומר גם, כאילו, כשמדברים מול קהל וזה, 90% מהאנשים גם לא באמת מתעסקים בך, וזה נורא קשה לאוטיסט, כי אתה נורא,
כן.
אני זוכר את זה, נורא כאילו נדבק למצב, נורא, והוא אמר לי את זה, והוא גידי את זה, בטח עכשיו חושב על זה, וזה וזה וזה, זה לא, כן. אנשים רגילים חיים את החיים שלהם.
פשוט לא
חשבו עליך עוד פעם אחת, הם חושבים על דבר אחד בו זמנית, אוקיי? אז ואין את ההתפרצות הזאת של מחשבות, ומה ככה, וזה, וזה. אז זה גם מצא, כאילו, מצד אחד, כן, כאילו, ללמד איך למצוא חברים, למצוא את החברים, לא להתפשר גם. נורא לא, אוקיי, אז הוא מצא לפחות מישהו. לא להיות בגישה של לפחות מישהו.
לא להתפשר, זו גם הצעה מדהימה. שנכונה לכל שלב בחיים, אמין.
זה נכון, באמת. זה נכון. אז אנחנו לא יכולים להיות חברים יותר, אנה? ידעת שזה בא. אני לא נהנבת. זה אני ככה...
זה היופי בא, אבל זה היופי בתקשורת איתך. אני יודעת שזה בא, אבל עדיין...
אני עדיין לא זזה מהדרך, אני רואה את האוטובוס מגיע. לא, אבל זה... וואו. זה למה שאני אוהב סטנדאפיסטים, כי אני גם חושב, וג'רי סיינפלד דרך אגב אומר את זה, שלדעתו הוא אוטיסט, ואם רואים את הסטנדאפ שלו, זה באמת, זה הבחנות שרק אוטיסט יכול לעשות. היכולת הזאת להסתכל על העולם בצורה אחרת, והחופש המוחלט להגיד מה שאתה רוצה, בלי שישפטו אותך, אוקיי?
מה זה בלי שישפטו אותך? הסטנדאפ זה הדבר ששופטים.
כן, אבל זה לא...
זה הסיבה שרוב לא, זה הסיבה שפרפורמר כמו, לא יודעת מה, דוב נבון. אוקיי, שהופיע בכל במה אפשרית וקיבל כל חשיפה אפשרית. הוא אומר שכשהוא עולה לעשות סטנדאפ, הוא מת. מת מפחד. הוא הכי מת שבעולם, ויש המון 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 שחקנים מאוד 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 מפורסמים, שהם לא, הם לא מסוגלים לעשות סטנדאפ, כי זה רק אתה והקהל.
אז אצלי זה גן עדן, כי כל החיים שלי יש לי כל מיני מחשבות תפוקות. וגם, תקשיבי, אני בארץ גדלתי במקומות נורא שמרנים, כאילו קריית שמונה, כאילו מזרחים דתיים, לא מזרחים בקטע הדתי, פשוט תבינו את הטיפוס. אוקיי, שנות ה-90, משפחה מזרחית, מאוד מאמינה, מאוד מסורתית, שער ארוך, אז אתה הומו, נורא נורא, כי זה היה חולון, זה היה חולון, הם היו אנשים מתוקים ואהבתי אותם מאוד, אבל ברגע שאני התחלתי קצת להיות פריק וקצת לאהוב מוזיקה אחרת, וקצת להיות עם שער ארוך, התחילו כאילו להכווין אותי, מה שאתה עושה זה לא נכון.
כי זה חוקי הפרמט, ואתה סותם מחוקי הפרמט. בדיוק,
ובשבילי הייתה כאילו, הקלה מטורפת פתאום לשאול את השאלות המוזרות, כאילו הבן שלי בא לפני איזה חודש, תגיד אבא, מתי השמש הולכת להתפוצץ? ואני כזה, בעוד 5 מיליארד שנה. ואז הוא חושב, הוא חושב, הוא חושב, ואז הוא כזה, ומה נעשה אז? אני לא יודע, אנחנו נהיה מתים. והוא כזה, אבל אני רוצה לראות את זה.
אוקיי.
ואז עשינו שיחה נורא ארוכה על מערכת השמש ואיך זה עובד, ואיך השמש קורסת אל תוך עצמה, והיא הופכת להיות בלו ג'יינט, ואז היא הופכת, ואמרנו את הדברים האלה, והוא שם, הבת שלי נניח שונאת את זה, כי הבת שלי היא לא על הספקטרום, אז היא לא אוהבת את השיחות חפירה ארוכות שאנחנו יכולים לעשות על הגלקסיה ועל דברים כאלה. אז מצד אחד זה גם נורא, הוא נורא אוהב לחשוב בגדול, גלובלי, על היקום, על זה, כן. ולא סתם גם רואים, כאילו אילן מאסק ברור שהוא איפשהו שם, אני חושב שהיכולת הזאת היא...
לא, אילון מאסק הצהיר באופן מאוד פתוח שהוא כן. אוטיסט והוא על הספקטרום.
וזה נורא הגיוני לי, כי גם זה נורא...
יש הרבה אגב סלבריטים כרגע שהם יוצאים מהארון, כי זה באמת כמו לצאת מהארון, והם אומרים בפומבי שהם אוטיסטים, וגם אם אילון מאסק לא היה אומר שהוא אוטיסט, מספיק לך לנסוע בטסלה פעם אחת, בשביל להבין שהאוטו הזה נוצר על ידי אוטיסט עם הפרעות קשב. כי היוזר אינטרפייס שם מושלם. נגיד, אותו היוזר אינטרפייס הזה, נגיד, מחרפן את חברה שלי, שאין לה הפרעות קשב, ואין לה אוטיזם, היא לא יכולה, היא לא יכולה, זה פלייד מדי. בשבילי זה גן עדן, גם בשביל כאילו שי. זה פשוט, אין שם פיקסל אחד, כל האוטו שהוא מיותר, משהו שלוקח לך קשב, משהו שהוא לא חיוני ברגע זה שתתרכז בנהיגה ותגיע ליעד.
כן, יש ציטוט של מישהו, אני לא יודע מי, אבל זה הולך כאילו, אם לא היו אוטיסטים, כנראה עדיין היינו יושבים במערות. זאת אומרת, בסוף צריך את המוזר הזה שיגיד, אש!
לא, אני אגיד לך משהו, יש איזשהו מחקר שאינה קרה וסיפרה לי עליו, שבעצם גם אוטיסטים וגם פסיכופטים, וגם אני לא זוכרת מי עוד, אבל בעיקר אוטיסטים ופסיכופטים, זה איזשהו צורך הישרדותי, שכל כפר היה חייב, כל כפר היה חייב אוסף של פסיכופטים שילכו להילחם בפסיכופטים אחרים, כל כפר היה חייב אוטיסט שידע להסתכל על הכל בצורה אנליטית יותר, ולהגיד לא פה, למרות שאנחנו רגילים אלא מעבר לנער, כי שם יש יותר צל ואז יותר טוב, כלומר זה ממש צורך הישרדותי.
זהו, אז בגלל זה אני אומר שלדעתי אוטיזם זה שלב הבא באבולוציה, כי אנשים טיפה לא מבינים אבולוציה, כי הם חושבים שזה, זה קורה רק כשקוף הופך לבן אדם, ולא, זה תהליך נורא נורא ארוך שקורה כל הזמן, וגם אנחנו נורא מושפעים מזה, אז אני חושב שככל שהם, צריכת המידע שלנו עולה, קוראים שינויים מסוימים כן. במוח שמאפשרים לנו להתמודד עם זה יותר טוב, ובסוף אוטיסט, נכון שקשה למשימות מסוימות, אבל אחד הדברים שבכלל כשהוא לומד לרתום את הקישור הזה, הוא יכול להתמודד ממש טוב עם כמויות עצומות של מידע. זאת אומרת ככה אני כשעבדתי והייתי צריך את ה-FDA, יכולתי לעבור על 500 עמודים של רגולציה, ב-48 שעות, ולהבין אותם ולייצר תקציר לכולם של אתה צריך לעשות את זה, אתה את זה, אתה את זה, כי למדתי למצוא את ההיגיון בדברים, ואז הבנתי שאם אני מבין את ההיגיון במשהו, ודרך אגב, תמיד היום אומרים לי שהיוצא מן העורך דין מצוין. אני גם תמיד שיש לי, אני מייצג את עצמי ואני אוהב להתעסק בזה, אבל ברגע שאתה מבין היגיון של משהו, אוקיי, מה ההיגיון של ה-FDA בתחום הזה, מה הם מנסים למנוע, פתאום הכל עושה שכל, ואז אתה יכול להתחיל לקטלג דברים ולעשות קטגוריות, וזה נורא מועיל, זה נורא מועיל כשאתה עובד עם כמויות גדולות של מידע, כי הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה כמו לגו, שהפכו לך לגו צבעוני, איך אתה מחלק אותם לפי סוג קוביה, לפי צבעים, לפי זה, ואז אתה מתחיל להרגיל.
אני לא יודעת, אני בשלב הזה מתחילה לבכות. כשאני רואה לגו מפוזר, אני לא יכול, דוד נגיד יכול, דוד בונה לגו, די באובססיביות, כמצופה ממנו, אבל הוא לא מאלה שפועלים לפי ההוראות, הוא לוקח ממש תבזורת, וכל פעם בונה משהו אחר. פעם אחת זה דינוזר, כאילו זה ברובוט, זה בתחום הרובוטים, כי זה מה שמעניין אותו, אבל זה כל פעם רובוט אחר לגמרי, וכל פעם הוא בא אליי, אגב, אחלה, כאילו משהו שכל המטפלים שלו ביקשו ממני להגיד את זה בפודקאסט, רעיון לאינטראקציה, כשהילד בונה לגו וזה, אז המשחק שלי ושל דוד זה שהוא בונה משהו, מביא לי אותו, ואני והוא ממציאים לזה שם ביחד. אוי,
זה
מגניב,
זה רעיון טוב.
נכון? כי הוא מספר לי מה הוא עושה, ואז אני אומר לו, זה השם שלו, ומה הוא עושה, ואיפה החברים שלו, ואז הוא הולך. זה כאילו הזדמנות לאינטראקציה, הזדמנות להגדיל מה שנקרא מעגל
שיח. יש לי גם משחק שאני יכול להמליץ, גיליתי אותו בקורונה, בקורונה קניתי נינטנדו סוויץ', כי הבנתי שהדרך היחידה לשרוד זה משחקי וידאו, ויש משחק שקוראים לו Animal Crossing, שזה בגדול אי, ואתה משחק כל מיני חיות חמודות, ואתם משפרים את האי הזה, כאילו בונים בתים ושותלים עצים, וזה אותו אי. זאת אומרת, כשאני נכנס במשתמש שלי, זה אותו אי שג'ונתן זה הבן שלי היה נכנס אליו, והבת שלי. אז כאילו פיתחנו את האי הזה ביחד, כל אחד בתורו. אז זה היה ממש נחמד, כי כאילו, אוקיי, אז אתה תבנה את זה.
אז זה כמו מיינקראפט כזה קצת,
לא? כן, יכול להיות, כן. אבל זה לא אונלייני. זאת אומרת, זה...
לא, אוקיי, הבנתי. לא, אני עכשיו בדיוק במלחמה נכנעתי וקניתי אקסבוקס, ואני לא יודעת להפעיל אותו אפילו, אני פשוט
אשכרה, לא יודעת. תקשיבי, אני הייתי משחק, אבל זה נהיה כל כך מוגזר משחקים, שכי אין לי כוח לזה. כאילו, אין לי את הזמן הזה, כאילו, אפילו GTA, ממש אהבתי GTA, וזה הגיע באיזשהו שלב, אין לי 4 שעות לשבת וללמוד פשוט את זה, אני כאילו, תביאו צ'יטים, אני רוצה ליהנות, אני לא מחפש את
החיים. כן, תביאו משהו שאני יכול לראות בו עכשיו.
מה ההיגיון? כי כאילו, המשחקים האלה בגדול זה לאנשים שאין להם איזשהו הישגים בחיים, וזה מדמה להם התקדמות. זה נותן להם את הדופמין הזה של איי, התקדמתי לאנשהו. עכשיו, אני אין לי את הבעיה הזאת, אני אוהב לברוח אותו.
אבל זה כן משהו, אבל זה כן מסביר, לך באמת אין בעיה הזאת, כי אתה באמת בן אדם ממש רב הישגים. אבל זה כן נקודה למחשבה להורים שמקשיבים לנו, וחושבים שאקסבוקס ומשחקי מחשב עוצרים אותם והופכים אותם לזומבים. זה ממש לא, זה נותן להם מענה לצורך. זה נותן להם את השליטה המוחלטת והמבוקרת שאין להם בעולם הרגיל.
ודרך אגב, משחקי אקסבוקס או כל משחק ששילמתם עליו כסף אמיתי, יהיה פי 1,000 יותר טוב מהזבל שנותנים לי לשחק לילדים בטלפון. מעבר לזה שכל הזמן תוקעים לילד שלכם פרסומות לא קשורות בכלל, ולפעמים לא מפולטרות בכלל, כל המשחקי טלפון האלה, מה שנקרא casual gaming, המטרה שלהם אחת זה להרוג זמן. אתה לא לומד שום קישור, זה משחקים נורא פשטנים.
זה כאילו בילוי בשירותים.
כן, בדיוק. ועדיף להשקיע באחד, שתיים, שלושה משחקים טובים. ציוויליזציה, אני ממליץ בחום, זה אחלה משחק.
וואי,
ציוויליזציה. יש לי משחק של Empire Total War ו-Medieval Total War, אני משחק בו כבר 20 שנה. כי זה משחק שפשוט בונים אותו לאט ומתקדמים גם ציוויליזציה. כן, הנה עכשיו הזמנו חופשה בחול ראשונה מזה הרבה זמן, בן שלי כל הזמן רצה לראות את איטליה, אני גם רוצה להראות לו כי הוא נורא מתעניין, יצא קטע מצחיק, כי כאילו שני העמים העיקרים, היינו מטיילים לפני שהתחיל כל הבלגן הזה בצפון, עכשיו בצפון הדברים העיקרים שאתה תראה זה דברים שקשורים או לרומאים או לערבים, והוא באופן קבוע מתבלבל ביניהם, אז אנחנו נמצאים באיזה בית ג'אן או משהו, והוא כזה אומר, אבא זה כפר של רומאים? ואני כזה
שום הרומאים, גם הם רוצים לבוא לקחת את הדמות שלנו חוץ מהישראלים,
לא בדיוק, ובוא לא נדבר על זה. אז היה הרבה זמן שאמרתי לו בוא לא נדבר, אבל זה הרבה יותר טוב, כאילו ממש מה, אבל זה כפר של ערבים? כפר של רומאים, אז אני מצחיק אותי אם באיטליה, אם ברומא, הוא ישאל אותי, עושים לה אחותי בספרד, עושים יום שלם ברומא, אם הוא כזה, אבא זה כפר של ערבים? ואז אולי ברומא אני אוכל להגיד לו כן.
אבל כן, אבל האמת היא שרומא זה כבר קצת כפר של ערבים, לפי מה שרואים
בטלוויזיה. אני מקווה שלא, אני לא הייתי מלא שנים, זה העיר שאני הכי אוהב ביקום, אני נוסע לשם ליום, יש לנו יום שם, קונקשן של 20 שעות, ובדיוק...
מה תספיקו לראות?
בדיוק. ואני גם מכיר את העיר טוב, אני כאילו יכול, עשיתי שם סיורים מודרכים, וזה, לכל מי שאי פעם נסע איתי, אני מראה לו את כל המקומות, איפה ללכת, אז אני חולה על העיר הזאת, אז מלא זמן, אני כבר מתכנן בראש של כל המקומות שאני אלך, ובחזור יש לי עוד פעם.
אז אני אצטרך ממך המלצות, כי אני צריכה חוויה מתקנת מרומא, הייתי שם בירח דבש עם בעלי הראשון, זה היה זווה.
כן, תסיעי לשם עם גבר אחר.
אני מתכננת לנסוע לשם עם שי, כאילו.
זה נורא תלוי מה את מחפשת, כי רומא גם יכולה לא להתאים לכולם. אני בן אדם נורא ויזואלי, כיף לי ברומא כי אני מתמצא ברומא. אני גם בגלל שעברתי הרבה מקומות, אני לא מרגיש בבית כמעט בשום מקום, אני גם בארץ לא מרגיש בבית. מוסקבה, גרתי שם הרבה זמן ואני מכיר את העיר, ורומא, כי פשוט אם יש לך זיכרון ויזואלי, זה המקום הכי קל להתמצא בו ביקום, יש שם שני בתים אותו דבר, במרכז העיר. כל שני מטר יש לך משהו ייחודי. עכשיו גם אני, כן, גם חשיבה יצירתית, כי כאילו רק ברומא, כאילו מה זה אמבטיה מהמאה ה-16, מה זה ברז מהדירה של סבתא שלי, תחבר את זה ביחד, זרוק בחצר, זה יהיה מזרקה וזה נראה מדהים. זהו, אז יש לי כאילו חצרות של בתים שאני נורא ממליץ להיכנס, יש לי עד הבית כנסת הגדול ברומא, איפה שיש את האי, יש שם בית עם חצר פרטית, זה ברובע היהודי, ואם קצת להיות ישראלי ולהתקשר באינטרקום ולהגיד,
זהו, רציתי להגיד, הם יודעים שאתה הסיבה שעכשיו אנשים נכנסים אליו הביתה?
לא, זה פעם ראשונה שאני אומר את זה בפומבי, אבל כן, תיכנסו לכל חצר של בניין שאתם יכולים. ואתם נכנסים ויש שם אובליסק, שזה בעצם עמוד מצרי אמיתי, זה חצר של בית. אגם כולו בסגנון מצרי, קני סוף צומחים, ובאמצע יש בריכת דגי זהב. ומסביב לזה יש לך בית בסגנון ברוקו מדהים, אוקיי? בצבע חרדל נורא יפה, והעמוד, האובליסק הוא בצבע חול, הוא חולי. וואו, ועכשיו, ומסביב מה? לזה הכל פרחים ורודים. וזה חצר של בית.
של כאילו סתם אנשים, לא איזה...
סתם אנשים, כאילו, מה זה סתם אנשים? אנשים שלא עם כסף לגור במרכז רומא, אבל כן, זה סתם בית, לא רחוק מהבית כנסת. גם הבית כנסת ברומא, אני ממליץ עליו.
אני לא בטוחה שבכלל הייתי באזור של הבית כנסת. רגע, שנייה, בואי נתרכז.
מאוד יפה.
אם כבר טיולים וזה, יש לך המלצות איך לתכנן טיול עם אוטיסט ואיך לשרוד טיול עם אוטיסט?
אחד, זה תלוי מאוד מי האוטיסט שלך ומה הבעיות הספציפיות שלו. אחד, תארזו את האוכל תמיד שיהיה. לרוב,
את האוכל
שלך שלו. אוכל ג'אנק, נכון? שניצל וצ'יפס?
שלי צ'יפס כן זה, אבל הוא אוכל, יש לו קטע, כן. אני טסתי ליוון עם כן. נקניקיות
במזוודה. תארגנו. תמיד אם יש לו, אם יש לכם את הכסף, ואני יודע שאנחנו לא חברים עכשיו עם טורקיה, אבל תטוסו טורקיש, כי טורקיש הם עדיין מהחברות הבודדות שמשקיעות בילדים. אז אני כילד זוכר טסתי עם כלב, וקיבלתי צעצוע וקיבלתי גלידה, אז עד היום אם אתה טס טורקיש ואתה ילד, אחד המושבים פנטסטיים ויש מסך מול כל אחד, הילד שלכם מקבל צעצוע, והילד שלכם מקבל חוברת, והוא יקבל טושים, והוא יקבל איזה ממתק או משהו, אני לא זוכר. כן, אני, שוב, היה לי את התקופה ששבתי בחברה אמריקאית, סטסתי מלא, אז אני מכיר את כולם. אז אני ממש ממליץ בקטע הזה על טורקיש, גם הלאונג שם פגז, שווה לגמרי את ה-50 יורו, יש שם עם מגרש משחקים שלם. אז אם יש לכם קונקשן ארוך, לכו ללאונג, תשלמו כמה שזה לא עולה, אם יש לכם יותר מ-5 שעות, אוכל מדהים, מגרש משחקים לילדים, פנטסטי, אז תבחרו חברת תעופה טוב. ובעיקר אם זה ילד חופר כמו שלי, אתם המדריך, כאילו אבא אתה מדריך טיולים, קבל את זה על עצמך פשוט, אתה המדריך טיולים.
למה אבא ולא אמא? מה זה
כי אמא גם ככה יש הרבה דברים שיכולה לעשות, זה לא מתוך להקטין את התפקיד של האמא, זה מתוך כאילו תנו לי את, כאילו אני רוצה את החלק הזה לפחות, כי האם גם ככה היא לדעתי משחקת תפקיד הרבה יותר משמעותי מטבעה.
איך יצאת מזה יפה, וואו.
לא, כי אני באמת מאמין בזה. אני מאמין שכאילו אבא צריך כל הזמן להרוויח את המקום שלו. כי החיבור עם אמא הוא טבעי, לא יעזור כלום. אז אני לוקח לעצמי תמיד, אני נניח רומא, אז אני אקח כמה ספרים, ואני אתרענן, ואני אדע להסביר כמה דברים. עובדות מגניבות, נניח העובדה המגניבה על הקוליסאום, שאפשר לספר לאוטיסט ולהרחיב על זה, זה שהיו עושים שם קרבות מים, ולא יודעים את זה הרבה אנשים. הם היו מציפים.
קרבות כן. מים?
היה שם מנגנון שלם, של היה מציף את החלק התחתון של הזירה, והם היו לוקחים שתי ספינות, ופשוט היה קרב מים בקוליסאום. אז וואו. אם זה מישהו שמתאים בצורה טכנית, אני צריך להתרענן, אני לא זוכר איך עבד המנגנון וזה, אז אני אקרא את המנגנון הזה, אוקיי? ואני פשוט שעה יכול להסביר לג'ונתן, כאילו, וזה עבד ככה, ואז יש פער מים. פאנ פאקט.
לא, אבל גם לכל בן אדם רגיל זה מגניב, ואף אחד לא יודע את זה. יש, אני יודעת על גלדיאטורים ועריות.
בקוליסאום יש מלא סיפורים מצחיקים, נניח, יש מלא חורים בקירות שם. עכשיו, זה לד זה עופרת? לד. עופרת, המתכת המסוכנת. בקיצור, אחרי שכבר נגמרו המשחקים והם קצת התקדמו לכיוון נצרות, אנשים התחילו לשדוד את הקוליסאום. והם לקחו את העופרת הזאת, כי זו מתכת שקל לעבוד איתה, והם היו עושים אליה כלי שתייה.
מה הם היו עושים? כלי שתייה.
והם היו משתגעים. מצאו כאילו כלי עופרת, שהבינו שזה הגיע מהקוליסאום, ופשוט היה תסמין כזה שאנשים היו משתגעים, כי הם היו שותים מכוסות עם עופרת, הם לא ידעו. לא היה להם אוטיסט שיסביר להם, מטומטמים, יש קשר, יש קורילציה.
יש קשר, בדיוק.
והם משתגעים.
כמה זמן לקח להם להבין את זה?
אני לא יודע, כמה מאות. בעיקר כי האוטיסט לא רצה, כי הכוס נגעה בצלחת, אז הוא... זהו, אז אני נורא מתכונן כאילו עם עובדות, עם דברים ספר, אתם תחרטטו, זה לא קשה, כאילו, אוי, תראה איזה קיר, כאילו, אם אתה יודע פשוט דברים כללים על התקופה, יש כל מיני דברים מצחיקים, כאילו, יש בווילה בורגזה היפודרום, היפודרום זה מקום שעושים מרוצי סוסים, אבל הם היו עשירים, אבל לא כאלה עשירים שהם יכלו להקים היפודרום מלא, אז הם קנו קטן, אז מי שעשה שם מרוצים, זה לא אנשים על סוסים, זה גמדים על עיזים, אמיתי. והיה שם בספסלים חור, כאילו במושב, כי זה גם השירותים, אז פשוט תדמיין את הבידור הזה של כאילו אתה יושב בקהל, מחרבן ורואה איך גמד רוכב על עז.
כן.
אז כבר עכשיו סיפר דבר כזה לילד, והוא כזה...
מה? יש לי על מה לדבר, כל החברים שלי בבית ספר הולכים לבות על הסיפור הזה.
בדיוק, ואז גם אפשר תדעת לצחוק עליהם, כאילו אני כל הזמן מסתלבט על ג'ונתן וזה. אני אומר לו, תקשיב, ג'ונתן, יש לנו עז, אתה גמד. ואז הוא כזה, אני לא רוצה לרכב או משהו כזה. אני צוחק עליו, לא, לא, לא באמת, אבל זה היה יכול להיות מצחיק. הוא כבר רוכב על סוסים.
ממש הולך מצוין. מה זה, טרופקה? יש לך? אתה מעשן מקטרת?
אני מעשן את הוויט שלי ממקטרת, כן, זה מקטרת...
אתה מעשן את הוויט שלך ממקטרת, אוי גאד, ויושב ומתייסר על טקסטים.
בדיוק.
גרג, אתה הולך לי... אני חושבת שכל המאזינים של הפודקאסט שלנו עכשיו, במקום לרצות להיות חברות שלנו, ירצו להיות חברים שלך.
אני לא... שוב, אני לא מקבל. אני לא אתחזק את המחזיר, אבל זו מקטרת מיוחדת, כי זו המקטרת שאבא שלי קנה בפריז, ב-98.
מתי?
98. פעם ראשונה שלי בחול, וכל פריז הזה הייתה מכוסה בשלטים של סיגריה איכסה, כזה פרצוף ירוק מגיל, ומקטרת זה מעולה. אז האבא הסובייטי שלי אמר, אני אקנה מקטרת. אבל אף אחד לא הסביר לו איך מעשנים מקטרת, אז תדמייני פשוט את האבא הסובייטי שלי, יושב במטבח בתחתונים, ומעשן מקטרת.
וגופיה.
שרלוק הולמס, בלט. אז מצאתי אותה זרוקה בבית של ההורים שלי, ואני לא מעשן סיגריות יותר, אז זה עוזר לי לפחות, את יודעת, את האפקט שלה, כאילו לעשן. אז כן, היא לא יוצאת מהבית, כי שוב יש לי את הסריטה שאנשים יחשבו שאני לגמרי, אנשים כבר חושבים שאני מתנסה, אבל כאילו אם אני אצא נקטרת, יעשו בי לינץ'.
וואי, אתה חייב לעלות עם זה לסטנדאפ.
יכול להיות, עכשיו אני גם נראה מספיק מבוגר, כאילו, אם אני אכתוב זה, עכשיו עם קוקו יש שיער אפור וזה, אני אפתח. גם ילדים אוטיסטים הם ברוטליים, ברוטליים. כאילו, הוא פשוט בא אליי ואומר, אבא, איך אני אוהב את הבטן השמנה שלך? אני כזה...
היה לי קטע עם דוד באילת, אני יושבת עם אמא שלי במרפסת, הוא באמצע שום הקשר, וזה היה גם משהו שאוטיסטים אוהבים לעשות, בא אליי ואומר לי, אמא, את צריכה להפסיק לשתות קולה. עכשיו, אולי באמת, אולי הוא ראה אותי שותה קולה שלוש פעמים בחיים שלו, אני לא, כן? זה לא שאני מהמכורים. אומר לי, את צריכה להפסיק לשתות קולה, זה לא טוב לשיניים שלך, וזה עושה את הבטן שלך ממש גדולה. את צריכה לאכול ירקות, והבטן שלך תהיה קטנה. אז אני עושה לו, רגע, אני לא מבינה, אתה קראת לי שמנה? ואז הוא אומר לי, ואז הוא שותק, ואז הוא אומר כזה, לא, אני אומר שאת צריכה לאכול ירקות. ואז אמרתי לו, בואי נע, אתה כבר עושה את זה יותר טוב מאבא שלך.
אני גם מסביר על הבן שלי, תמיד בסיטואציות כאלה, אתה רואה, על דברים כאלה, ירביצו לך. ונניח, כאילו, יש להם איזה צ'אט.
זו דרך חברות מצוינת ללמד אוטיסט איך להתנהל בחברה.
תקשיבי, אני גדלתי, שוב, תדמייני, אני הייתי אוטיסט בחולון. אני למדתי בדרך הקשה, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, אוקיי? מותר להגיד דברים שלא גורמים למישהו לתת לך כפה. נורא פשוט.
זה לא, זה פשוט, זה... פשוט, גאוני כי זה פשוט, כן. וזה פשוט כי זה גאוני.
יש לי גם פאנץ' על זה, את יודעת, זה באנגלית. כולם שואלים, what is a woman, what is a woman? I can tell you what is a man. A man is someone you can punch in the face and face no consequences. זה הגדרה שלי לגבר. גבר זה בן אדם שאתה
יכול... אבל לא כולם. אבל לא כולם. הנה, אני עושה עכשיו טריינינג בתוכנה שנקראת Effectivated. Effectivate, זה כזה להפרעות קשב. אני לא יודעת אם זה עוזר. אבל יש שם כזה ממש תרגיל לזיהוי פנים וכאלה, וזה ואחד האנשים שם זה היה טופק. אם נגיד היית מרביץ לי בטופק, יש לך, יש לזה consequences, אל תהיה.
כן, כן. אבל, אבל עכשיו...
אז התיאוריה שלך קורסת.
תודה. רוצה לבוא לסטנדאפ, תעשי לי את זה גם כשאני על במה. אני, התיאוריה שלך היא לא, היא לא, היא לא מסתדרת.
היא לא עומדת באמצעים
אמציים. איזה מחקרים עשית לפני שעלית על הבמה, אדוני, כאילו, אתה עולה על הבמה ככה בלי לעשות את הפקט צ'ק שלך?
טוב, אז לפני סיום, אני רוצה כן להשוויץ ולדבר על משהו שגרג הזכיר, כי זה לא רק להשוויץ, זה לפרגן. אז עמותת אותי, שזו עמותה שהפעילה את ה... שמפעילה, גני תקשורת שדוד היה בהם, עשתה זו השנה השנייה איזשהו פרויקט עם בית הנשיא, שבוחרים ילד שבא להחליף את מנכ״ל בית הנשיא ליום אחד. והשנה דוד נבחר, וזו הייתה חוויה מרגשת ומדהימה ומעצימה, ואפילו כבוד הנשיא יצא מהישיבה להגיד לנו שלום. ואפרופו, שאתה לא חייב להיות אוטיסט בשביל לדעת מתי ירביצו לך, אני לפני הביקור שאלתי את שי, האם לפנות לנשיא כבוז'י או כיצחק? אז הוא אומר לי, בעיקרון את אמורה להגיד שלום כבוד הנשיא.
אז איך אני קורא?
איזה מזל שדיברנו.
איציק, איפה אתה? אני סובייטית, סובייטית. אם היית סובייטית באמת, היית מגיעה לשם, במדים, אני לא יודע איפה היית משיגה אותה, מדים. דרגות, מצדיעה לו שלום,
אבל אני שירתי שבצבא הגנה לישראל אין לי מדים רוסים
בדיוק
ואת המדים שלי מסערתי לאנשו גרג, זה היה תענוג לדבר איתך אני אשים לינקים לכל איך להשיג אותך וזה תביא לי לינק של הפוני שהמלצת, במיוחד זה עם מה מנצח פחד וממש תודה
שהייתה. בכיף, שמחתי מאוד.